בסדר? טוב, אנחנו לומדים היום פסקה ז' נקראת נשמת הלאומיות וגופה. וזאת פסקה שממש רואים בה את התביעות עין של העולם הקבלי, שהרב קוק היה מצוי בו מאוד. אתם יודעים ש... אומרים על הרב קוק, הרב קוק אמר על עצמו שכל כתביו, כל מה שהוא אומר, זה הכל בנוי על האריזל. הכל בנוי על האריזל, זה אמנם לא רואים את זה, כי הדבר הגדול שהוא ידע לעשות, זה לקחת את האריזל, לקחת את כל הדברים העמוקים וה... הפנימיים שיש שם בעולם הקבלי, ולהלביש אותם על המציאות שלנו ועל על הכתיבה שהוא כותב דברים שנוגעים למציאות שלנו. המאמר הזה הוא ממש דוגמה נפלאה ליסוד הזה, ונסביר על מה מדובר, ואפשר כבר לראות את זה מיד בפסקה הראשונה. אנחנו לא נקרא את הכל בפנים, אבל בואו תראו את הפסקה הראשונה. הפסק מוכרח להיות בין תוכן האידיאל המופשט של מגמת הכל ובין המתגלה ממנו בהוויה בפועל. בין הכוונה הטובה המוזרחת לאדם ברום גובה חייו הרוחני ובין הרוח המלווה הוא תמיד ליישר מעשיו ודרכיו. אם לא ההבדל הדרגאי הזה, הייתה צורת המעשה כולה מתשטשת. ההוויה לא הייתה עומדת על צביונה, חוקים וגבולים לא היו נשמרים, תכונות קבועות וערכים מגבילים המייסדים עולם ומלואו לא היו עומדים. נקרא עוד פסקה אחת. כשהאידיאלים הנשגבים, העומדים במצב התוהו, בשורש הנשמה ומקור שאיפותיה, מתגבלים בגבול וגדר ידוע, מיד הם מתקדרים ויורדים מחוויון עוזם. הם מקבלים יתרון מעשי ותפיסת יד של פעולה על ידי הגדרתם. אבל התואר העליון שהיה להם לפני התגלמותם בגדרם המיוחד חדל מהם. נצטמצמה האורה. שימו לב לביטוי הזה, צמצום. צמצום זה מושג קבלי שתכף נסביר אותו. נצמצמה האורה, יורדת היא לפעמים מאוד מחוסנה, ומגיעה עד מחשקים בצמצומה, עוד פעם השורש הזה של צמצום, לצורך הערכת מהותה. נשארת עמם אז תעודתם, לאביאם, אחרי אשר באו לכלל מעשה ונעשו לעניינים שהעולם המעשי אחוז בהם, אל אותה מדרגת הגובה והזיכוך ולאותה התרחבות הכמותית והאיכותית שהייתה להם ביותם עדיין בריקום עולמם הציורי. טוב, בואו נעצור פה כדי להבין את קצת פחות ככה במילים של הרב קוק הגבוהות, ננסה להבין את זה ככה במילים שלנו פשוטות. אז קודם כל, מה זה בקבלה המושג הזה של צמצום? אז מתואר באריזל בתחילת הספר עץ חיים שלו, שבתחילת העולם, אם נקרא לזה, לא העולם, בשורש העולם לא היה עולם. מה היה? היה מציאות אינסופית של הבורא. הבורא היה מלא את הכל. לא היה עולם, אז אי אפשר להגיד מלא את העולם, כי לא היה עולם. פשוט מה שהיה זה רק הבורא. הוא היה הכל. אין עוד מלבדו. הוא היה כל המציאות. וזה נקרא אור אינסוף שממלא את הכל. ואז עלה ברצונו לברוא נבראים. ויש לזה הסבר למה וכולי, אבל זה לא הנושא עכשיו. איך הוא יעשה שיהיה נבראים אם הוא מלא את הכל? הרי הוא עכשיו מלא את הכל, אז כל דבר שיהיה פה ישר נבלע בתוך האלוהות, והאלוהות כאילו בולעת אותו, היא ישר הופכת אותו בעצם כאילו לחלק ממנה. ואז קורה הצמצום. שמה בעצם קורה בצמצום? מה שקורה זה שהקדוש ברוך הוא מסלק חלק מהאור שלו, וגם פה לא ניכנס עכשיו לדיון הקבלי, איך בדיוק זה קורה ומה המשמעות של זה, לא ניכנס לזה, דברים עמוקים ככה ששייכים ללימוד קבלה, אבל בואו ניקח את זה כרגע כנתון עובדתי, שהקדוש ברוך הוא מצמצם חלק מהאור שלו, איפה שהוא היה, לצדדים, ותנסו לדמיין שיש פה, עכשיו נוצר פה איזשהו עיגול, איזשהו חלל כזה, שפה בפנים אין אלוקות. מסביב הכל מלא אלוקות, אבל פה בתוך הכדור הזה אין אלוקות.
למה דווקא ככה במרכז?
אז זה הרי מסביר, כדי שיהיה מרחק, זה דווקא בצורה של עיגול, כדי שיהיה מרחק שווה של כל האור האלוקי מסביב למה שיש בפנים. זאת אומרת, כל מי שנמצא בפנים, הוא כולו שייך לעולם הנבראים, וכל עולם הנבראים הוא רחוק וקרוב במידה שווה לאין סוף האלוקי, כי בצורה של עיגול, אומר הארי, בצורה של עיגול, זה הצורה הגיאומטרית היחידה, שמי שנמצא באמצע הוא קרוב, כל מי שנמצא באמצע קרוב באותה מידה לכל מי שבצדדים. כלומר, זה לא כמו בקו או במשולש או משהו כזה, שיש כבר אפילו בריבוע, אם אתה נמצא באמצע, יש הבדל בין מי שנמצא באלכסון, האלכסון הוא יותר גדול מאשר הקוטר לצדדים. האלכסון הוא יותר ארוך, הוא יותר רחוק. אז כל צורה אחרת הייתה מראה שכאילו כבר מבריאת העולם יש הבדל בין אחד לשני לבחינת המרחק לאלוקות. וזה לא נכון, כי כל הנבראים כולם, ביחס לאין סוף, ביחס לקדוש ברוך הוא, כולם קרובים ורחוקים אותו הדבר. לא משנה אם זה יהיה האדם הכי משה רבנו, ועד איזשהו תולד בקצה העולם מתחת לנקיק של איזה סלע, כולם נבראים. וזה שכולם נבראים, כולם דומים. מה המטרה של הצמצום הזה? המטרה של הצמצום הזה זה לברוא מקום שבו הנבראים יכול להיות להם קיום מעצמם, ולא יהיה להם, בוא נגיד, אנחנו מכירים מאוד את המושג של בחירה חופשית. מה בעצם אומרת בחירה חופשית? החופשית בעצם אומרת, אתה יכול לבחור בטוב האלוקי, במצוות, בתורה וכו', ואתה יכול שלא לבחור בזה. יכול לבחור במשהו אחר. איך בכלל אפשר לבחור לא להיות אלוקים אם אנחנו כולנו אלוקים? זאת אומרת, אם האלוקות הייתה מאוד מאוד קרובה אלינו, לא היינו יכולים לבחור במשהו אחר. כי פשוט היינו רואים את האלוקות כל כך קרובה שלא היינו יכולים בכלל לרצות משהו אחר. כדי שיהיה לנו את האפשרות לבחור במשהו שהוא כביכול לא אלוקי, צריך שהוא יהיה רחוק.
איך זה מסתדר עם פעם, שכאילו היום הדברים שאנחנו מכירים כאלוקים, הם ממש רחוק מהם. פעם הייתה הרבה יותר קריבת אלוקים, מאברהם, יצחק, ושם זה כאילו נשאר כאילו יותר קרוב, מה שזה עכשיו.
כן, מצוין. אז אני... אז קודם כל לא השלמתי את המהלך, כי השלמת המהלך בארי זה שאחרי שהוא צמצם את האור האלוקי, הוא יחזיר אותו בצינור דק מאוד של אור אלוקי שחוזר ונכנס לתוך החלל, זה נקרא החלל הפנוי. המציאות הזאת של המקום שבו אין אלוקות, המקום הזה נקרא חלל פנוי. למה הוא נקרא חלל פנוי? כי הוא פנוי מאלוקות. עכשיו, להישאר ככה הוא לא יכול, כי בלי אור אלוקי אין חיים. כן, כתוב באור פני מלך חיים, כן? כי אתה מקור חיים, באורך נראה אור. הרי אם אין הקדוש ברוך הוא, אז אין חיים. הוא מקור החיים. אבל מצד שני, אם הוא יהיה פה יותר מדי נוכח, אז מה יקרה פה? אז זאת תהיה בחירה. אז מה החוכמה האלוקית עושה כדי שבאמת הדבר הזה יקרה, כדי שהדבר הזה יצליח? אז מה שהוא עשה, הוא יחזיר את האור האלוקי, אבל בכמות מאוד מאוד קטנה. בקו, זה נקרא קו, שהוא מגיע מתוך האינסוף, חודר את ה... כאן אמרנו, יש פה כאילו מין ניגול כזה, הוא חודר את העיגול הזה, ולאט לאט הוא נכנס פנימה, ויוצר בפנים את העשר ספירות, שזה נקרא אדם קדמון, אחר כך הצילות, וכל העולמות, הכל נברא בתוך החלל הזה. ובסוף, בסוף בסוף נברא העולם בפועל, כן? גם בתוך זה נברא גם העולם המעשי שאנחנו מכירים, הוא נברא בתוך החלל הפנוי הזה, שמסביב לנו בעצם יש היקף אינסופי אלוקי של אור אינסוף, שהוא בלתי נגמר. זה נקרא הצמצום בשורש הבריאה. כשהמטרה שלו היא בדיוק... עכשיו, מה שאמרת לגבי השכינה, אז הקו האלוקי הזה שחוזר, הוא למעשה השכינה, אבל היא בכמות כזאת, בדיוק בכמות הנכונה, שמצד אחד, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, יש נשמה אלוקית. ממש. שהיא תוצאה של האור האלוקי הזה שנכנס לאט לאט פנימה, ובסוף הוא מגיע לכל העולם, מגיע גם לכל אדם. אבל הוא בכמות כזאת קטנה, ומעליו יש כל כך הרבה דברים גשמיים וחומריים, שעכשיו יש בחירה חופשית מאוזנת. זאת אומרת, מצד אחד אור אלוקי שהוא אור עצום, ואם הוא היה בכמות קצת יותר גדולה, אז כבר שוב לא הייתה בחירה, כי פשוט היינו רואים את האמת מול העיניים, וזהו, וגמרנו. קיימים מצוות ולומדים תורה, ובכלל לא ידענו שום אפשרות לחטוא ולא שום דבר, כי... כי היינו רואים את זה.
כאילו, פעם זה היה יותר קרוב, אבל עדיין לאדם הייתה זכות
בחירה. בדיוק. היה יותר קרוב, אבל עדיין... תמיד הייתה זכות בחירה, ותמיד היה... כשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, וחוזרת הנבואה, בעזרת השם תחזור הנבואה, ובית המקדש, וכל זה, אז באמת ההערה האלוקית תהיה יותר גדולה, אבל עדיין תהיה בחירה חופשית. זאת אומרת, זה לא... זה חייב להישאר, כי אחרת... כל הרעיון של העולם זה בחירה. אם אין בחירה, אז לא עשינו כלום. עכשיו, כל הרעיון של הצמצום הזה הוא בעצם לאפשר לבריאה לחיות מתוך עצמה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים בחירה חופשית, אנחנו בעצם אומרים שהבריאה תוכל להניע את עצמה, ולא שהיא כל הזמן תהיה מוכרחת לאלוקות, כי פשוט היא לא יכולה אחרת. עכשיו, בעצם מה שקראנו עכשיו בפסקה זה את זה. זאת אומרת, פה בעצם הרב קוק אומר ככה, זה צריך להיות במינון המדויק. זאת אומרת, אם הצמצום יהיה רחוק מדי, אם הוא יהיה, האלוקות תהיה רחוקה מדי, אז פשוט לא נוכל להגיע אליו בכלל. אבל אם הוא יהיה קרוב מדי, אז לא תהיה בחירה חופשית. לכן צריך בדיוק מינון מדויק, שמצד אחד תהיה פה התעבות, הוא קורא לזה, של החומר והחיים והעולם והמציאות, ומצד שני תהיה מציאות אלוקית שנוכחת פה, וכן מאפשרת להגיע אליה, אבל צריך לעבוד. זה לא דבר שמובן מאליו. זה לא קורה לבד. זה בעצם הבסיס של כל הפסקה הזאת. עכשיו, מה כל זה שייך לפסקה, לחיים שלנו, למציאות שלנו, שהרב קוק כל הזמן מנסה להסביר אותה ולהבין אותה? אז אני אדלג פה על כמעט עמוד שבו הרב קוק קודם כל אומר שהתהליך הזה, היה לנו בדיוק גם בשיעור הקודם את זה, התהליך הזה קורה גם בכל העולם בכלל. התהליך הזה של צמצום וריחוק וקרבה. של לחפש את המינון המתאים הזה. אבל זה פחות מעניין אותנו כרגע, מעניין אותנו יותר עם ישראל. מה קורה עם עם ישראל בעניין הזה? ואז הוא אומר, בעצם מה שהוא הולך להסביר עכשיו, מה שאנחנו נעשה ככה ברבע השעה הקרובה שנשארה לנו, זה להבין את מה שקורה עכשיו בתהליך התחייה של עם ישראל בארצו, לפי המתכונת הזאת של הצמצום שהיה בתחילת העולם, הוא בעצם חוזר עכשיו. התהליך הזה של צמצום האור, של ריחוק האור האלוקי ושל חזרה שלו, זה בעצם משהו שקורה פה עכשיו. איך בדיוק זה קורה ומה קורה? אז תראו בעמוד קוף למד ג' בהמשך, יש פסקה, תראו שהיא מתחילה במילים, נאה עד אין חקר הוא האידיאל של הקמת עם סגולה. ממלכת כהנים וגוי קדוש, מתוך עם שקוע בעבדות היומה, אשר מרגליות פטריכליות שגזע מוצאו מבריקות את חשקו, במרומים האלוהים שוכן האידיאל בחוויון סתר תאורתו, הוא צריך להתגלם, להתעטף בהגדרה מיוחדת, בבני אדם בעלי יצרים טובים וגם רעים, בקיבוצים נצרכים למחיה וכלכלה, לאחיזה בקרקע ולמשטרי ממשלה, והחיים הקיבוציים צריכים להכליל את הכל, מראש הפסגה של תיאורי רוח ועדיני נשמה, עד שפל התחתית של פרוטי נפש, הנועדים להתעסקות השפלה של הצדדים הנמוכים שבחיים. עיני בשר התרוטות עובדות את כל הזוהר, ואז הצדדים הרוחניים משתעבדים ומתחשקים בחשכת החיים, המלאים זבלים והשפטות, שמצד זה עלולה האנושיות להשפיע על הדבקים בה בצורתה המוגבלת אשר רבו ניבוליה, יותר מעדינות וזוהר נפש. רשעה וחשקה בשרית שפלה, שזו מקור הרשע הליברלי. וכשלבשה הלאומיות הפרטית את בגדי החול להבים כסקים, ירדה גם היא ממרומיה, ובישראל נשברה כל כך עד חדול כל פעולותיה. והשריד הנשאר הוא רק הצד העליון שבמרומי הציור הראשי, בחוויון האידיאל של הקמת האומה במרומי חוסן תארתה. מילים פשוטות שלנו, אומר הרב קוק, אנחנו צריכים להקים פה ממלכה בארץ ישראל, ממלכה שהיא כוללת ממשלה וצבא ואחיזה בקרקע וכל הדברים האלה. מה שקרה זה שזה לא הצליח. בית ראשון, בית שני, זה לא הצליח הדבר הזה. ואז מה קרה? מה שקרה אז זה התרחקות של האור האלוקי. כלומר, היה פה אור אלוקי. היה פה אפשרות נכון, בית ראשון, מה היה? אמרת שכינה. היה פה שכינה, הייתה פה נבואה. היה פה אור אלוקי. האור אלוקי הזה היה אפשר לבחור בו. היה כמה איזו תקופה קצרה ששלמה המלך הלך בדרך הטובה, ואז הכל היה פה, וואו. יהיו פה מכל העולם, הגיעו ללמוד פה. איש תחת עינתו ותחת זרעו, יהודה וישראל יושבים. ותרב חוכמת שלמה מכל אנשי קדם, בית המקדש בנוי, משהו חלום, נכון? זה שם אנחנו חולמים, זה היה. אבל אז אנחנו יודעים כל מיני דברים, ועבודה זרה, וכל מיני בעיות מוסריות, שרייך סוררים, חברי גנבים, ואז מגיע השלב שהקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני מסלק את האור שלי. אני לוקח את האור שלי מפה. איך הוא עושה את זה? הוא למעשה עוזב, ואז עם ישראל בלעדיו אין לו חיים, ואז אנחנו גולים. כי בלי האלוקות אין לנו חיים. אנחנו הולכים לגלות.
ממש עוזב?
מה?
אבל אם יכול אם ממש יעזב אותנו, זה נתקיים בכלל. עדיין יש חוזר שהוא...
ברור, ברור. אז הוא אומר גם, היה לו פה רמז כזה, אין דבר כזה שהוא עוזב אותנו בכלל, כי מאז שהוא החזיר את הקו בצמצום הראשון וזה נטבע בנו, יש לנו את זה. אבל זה כל כך חלש, זה כל כך לא מורגש, שזה כבר לא יכול לאפשר חיים בארץ ישראל. לא יכול לאפשר פה חיים מלאים. אז צריך ללכת לגלות לאיזשהו זמן שבו האלוקות תהיה רחוקה מאיתנו, אנחנו נהיה בלי זה. והמטרה של זה, זה לגרום לנו בעצם לגעגוע. לא אמרתי קודם ש... אחד הדברים שמוסברים בקבלה, הרמח"ל מסביר את זה, שבצמצום הראשוני שהיה בבריאת העולם, ההסתלקות של האור האלוקי, בעצם המטרה שלה הייתה ליצור געגוע, ליצור תקווה. כלומר, איך אתם מרגישים כשנגיד כתוב על יעקב אבינו ויצא יעקב מבאר שבע, אז רש"י מביא שם, חז"ל אומרים, יצא צדיק מן המקום, יצא הודה, יצא הדרה, יצא זיווה, יצא... עכשיו נגיד שגרתם באיזה מקום, היה שם צדיק מאוד גדול. באמת, כאילו, לא יודע, נגיד שהרב קוק בשכונה שלכם גר, בסדר, הרווחתם. היה בשכונה שלכם הרב קוק. רואים אותו בבית כנסת כל שבת, כל יום אפילו. כאילו, אתה רואה את, את ההוד, את הפנים שלו, אתה רואה את העוצמה שלו. ואז הוא אומר, הוא עובר למקום אחר. כאילו, מה אתה מרגיש? יגוע, כאילו, אתה אומר, וואו, בוא נזכרים, בואו נקשיב, היה פה, וואו, מה, איזה... כן? עכשיו, בוא נצייר כאילו שהוא עזב, כי אנשים לא קלטו את האור שלו, לא נעזרו בו, לא שמעו שיעורים שלו, לא הסתכלו על המידות שלו, לא כלום, הוא כאילו לא... למרות שהוא היה קרוב, היה אפשר לראות אותו, אף אחד לא שם עליו, כאילו, לא זה. אז הוא אמר, טוב, אני אלך למקום אחר, אני אלך מפה. אז אתה נשאר בלי זה, ואז מה מתחיל לקרות? לאט לאט, אתה פתאום מתחיל להתגעגע. למרות שכשהוא היה פה לא השתמשת בו, ולא נעזרת בו, ולא למדת ממנו, אבל אחרי שהוא נעלם, אתה אומר, וואי, בוא נראה, איך נתנו לו ללכת? כל כך היה טוב, כל כך היה עוצמתי, רוצים אותו, חזרה. כך אומר הרמח"ל, יש לו דרוש, שנדרה דרוש הכיווי, כיווי זה מלשון קו. כלומר, מבקשים שהקו האלוקי יחזור, זאת אומרת, האלוקות הצטמצמה, הסתלקה, ואז אנחנו, התקווה זה לבקש ממנו שיחזור. זה מה שבעצם מה קורה, לנו כשאנחנו מקווים, יש לנו איזה בעיה, יש לנו איזה קושי, אנחנו מקווים שיהיה טוב. זאת אומרת, כרגע לא טוב לנו, כרגע, לא יודע, הקדוש ברוך הוא רחוק מאיתנו, אני מרגיש לא טוב, אז אני מבקש שהקדוש ברוך הוא בתפילה, תחזור אליי, תחזיר לי את הדברים הטובים שהיה לי. כלומר, התקווה היא בעצם בקשה לחזור למצב הטוב שהיה. זה בעצם תקווה. אז הצמצום בכלל העולם, הוא בעצם יצר תקווה. הוא יצר רצון לשפע אלוקי. נחזור לענייננו. אומר הרב קוק, כל התפקיד של הגלות, זה בעצם שהקדוש ברוך הוא יסתלק, ואז עם ישראל יתחיל להתגעגע. זה לוקח הרבה זמן עד שעם ישראל מתגעגע אליו. בינתיים, בכל הזמן הזה, הוא בלעדיו, אבל זה חייב להיות ככה, כי אם זה לא יקרה, אז הוא לא ירגיש את החיסרון, והוא לא יהיה לו למה לחזור, למה לשאוף. ממרומי חוסן זה יכולים זרמי אורה לרדת, לשוב בצורת תללי תחייה, להחיות ולהשיב את ההגדרה הנופלת אל רוחב מרחביה שבראשית הווייתה. שימו לב מה הוא אומר פה. הוא אומר, עכשיו התחייה של עם ישראל שהוא מתחיל לחזור לארץ, אתם יודעים מה זה? זה בעצם כמו הקו האלוקי שחזר מאור אינסוף, נכון? אמרנו, היה צמצום, ואז הקדוש ברוך הוא התחיל לחזור. התחיל לחזור כאילו בצורה מאוד קטנה, מצומצמת, אבל הוא התחיל לחזור אלינו. זה התחייה שעם ישראל חוזר לארץ. כלומר, אנחנו חוזרים פה בעצם, הקדוש ברוך הוא חוזר. כי אם עם ישראל חוזר לארץ, יש בעצם פסוקים מפורשים, שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם חוזרים אני, ושב השם את שבותך וריחמך, ושב וריחמך, ואתה תשוב ושמעת בקול השם, אתה בעצם, אנחנו משיבים את השכינה, אנחנו חוזרים, השכינה באה איתנו. כלומר, כל תקופת הגלות אנחנו בצמצום, אנחנו בהסתלקות של האור. יש רק איזה געגוע כזה, אבל הוא עוד לא מביא את ה... הוא עוד לא חוזר. עכשיו, בתחייה הלאומית, זה הקו הקטן שמתחיל לחזור ולהחיות את, את הדבר הגדול הזה שהיה קודם. הרי אלוקות לפני כן הייתה מלאה את הכל. ואז היא הסתלקה, ואז היא חזרה בכמות כזאת ש... תחייר אותה בצורה, במינון הנכון. אותו דבר גם פה. עם ישראל פעם היה עם גדול, כמו שאמרנו, תקופת שלמה, מקדש נבואה, הכל היה. לא הצליח, הסתלק האור האלוקי. הסתלק, מחכה שיהיה איזה געגוע, שירצו אותו חזרה, שזה יהיה חסר. איך זה בא לידי ביטוי? עם ישראל חוזר לארץ. חזרה של עם ישראל לארץ בעצם אומרת, אנחנו רוצים את ארץ ישראל, אנחנו רוצים את המקדש. למרות שאלה שחוזרים לא יודעים את זה, והם חלקם בכלל לא שומרים תורה ומצוות והכל, אבל הם חוזרים לארץ ישראל. חזרה שלנו לארץ ישראל היא בעצם חזרה של הקדוש ברוך הוא. השכינה חוזרת לארץ ישראל. דרך עם ישראל, השכינה חוזרת. ארץ ישראל מתחילה לתת את פירותיה בעין יפה. למה? כי עם ישראל חוזר אליה. מי זה עם ישראל? עם ישראל הוא עם של השם. הוא עם של השם שחוזר, אז השם חוזר. אז זאת אומרת שהאור האלוקי מתחיל לחזור. בינתיים זה בכמות מאוד מצומצמת, מאוד קטנה, וזה מחכה, יגיד לנו פה הרב, בהמשך הפסקה, זה, יגיד לנו, זה מחכה שנשים לב שהוא התחיל לחזור, נבקש אותו יותר, נשתמש בו יותר, ואז גם העוצמה של החזרה שלו תהיה יותר גדולה. בעמוד קוף למדלת, תראו רגע לקראת הסיום, פסקה שמתחילה, רוח אלוהים עליון זה שוכן בכנסת ישראל בקרב החביון היותר גנוז, בקודש הקודשין. באישון עין שם אמונת אלוהים גנוזה, מלובשת בלבוש דת משה ויהודית. ההוויה הנגלית, המתעבט בחולשת כוח הכרתה את כל עושר צפון ונעלם, החשיכה את העיניים וקיצרה את חוג הראות הרוחני בבנותה חומת סינים גסה לחופש הרוח. או חומת סיגים. אשר באוויר מאופש זה נולדה גסות הכפירה בצורתה המנובלת שאנו רואים אותה בימינו. וכשזו נזקקת אל הלאומיות, בוררת היא ממנה את חלקיה היותר רעים, עלולים לשחט את כל הוד שבצלם האדם הפרטי אשר נוכח אלוהים דרכו. בלא טל חיים של אהבת אלוהים, של יראת עוד, מלאה בינה ודעת ואמונת חיים, מלאה חופש, מסרח את הלאומיות את דרכה ללקוט צהורים מגללי בהמתם של אומה שפלה. ובכל כדור מלא זעם תתיימר בחיצוניות של שפה שאינה מכרת את איזוז רוח קודשה. של ארץ שמתכחשת לפליאות סגולותיה. של געגועים של סיגי סיגים וכו'. לאומיות כזאת, כל מה שיותר רומה ונאצלת, היא מתגנה יותר המחזיקיה. ומעצלת עליהם תומעת שוליה. אין אמונה ואין דעת אלוהים, אין עוד מוסר ואין גבורת רוח, והיה דם הנפש אשר תחיה בו. זהו המעמד המיצר של כנסת ישראל, שתרד אליו בהכרח סמוך להקיצתה לתחיית אמת. ובהקיצה תשליך ממנה בזעם נמרץ את כל סיגיה, ובחפץ אלוהי תקבץ אליה את כל טובה. הוא חולה, ככה הוא ממשיך ככה לתאר בעצם מה יקרה פה. כן? זאת אומרת, קורה פה עכשיו תהליך מאוד זה. מתחילים לחזור לארץ ישראל, האלוקות מתחילה לחזור, אבל בשלב הראשון, התנועה הלאומית, כן? התנועה הציונית הלאומית, חלקים ממנה, לא מבינים שהחזרה שלהם בעצם חזרה של האלוקות, זה חזרה של הקו האלוקי, זה מה שנותן פה את כל החיים. והם מנסים, זאת אומרת, יקומו אנשים שינסו לעשות לאומיות בלי אלוקות, בלי התורה. ואז יהיה צער מאוד גדול ונזק מאוד גדול, כי זה יהפוך להיות משהו כמו שהוא מתאר את זה, משהו מאוד נמוך, משהו מאוד עם הרבה מאוד תומה. אנחנו רואים את זה היום, כל מצעדי וכולי, דברים מאוד קשים. כלומר, ינסו לעשות לאומיות שהיא בנויה מהמציאות עצמה, מהחיים עצמם הרגילים, כמו שכל האומה ולשון, בלי להבין שבעצם מה שקורה פה, התחייה הזאת, החזרה הזאת לארץ, זה הקדוש ברוך הוא חוזר. אבל זה מלובש, לא רואים את זה. איך זה מלובש? הוא אומר, זה מלובש באנשים רגילים, זה מלובש בלאומיות רגילה. בשלב הראשון, הלאומיות הרגילה היא לא קולטת שהיא עצמה בעצם הגילוי האלוקי שחוזר לארץ ישראל. אז היא מנסה לעשות את זה בלי אלוקות. ואז קורא לנו הרב קוק, כמו שאנחנו רואים בהרבה פסקאות, והוא אומר, אנחנו מי זה אנחנו? אנחנו מי שברוך השם מכיר את המהלך הזה ומבין שבעצם קורה פה משהו מאוד גדול, יש פה ממש שחזור של תהליך קבלי, של הסתלקות האור וחזרת האור האלוקי, וזה מה שאנחנו רואים מול העיניים. אנחנו רואים פה ארץ ישראל מתחילה להיבנות, קיבוץ גלויות עם ישראל מתחיל לחזור, אנחנו צריכים להבין שעכשיו חוזר אור אלוקי להאיר את עינינו. ואם ככה, אנחנו צריכים לחפש את האור האלוקי הזה. לחפש את המשמעות האלוקית שבכל מה שאנחנו עושים פה. ואז לתת, לצקת תוכן רוחני לכל המפעל המעשי הזה שאנחנו עושים. אז לעשות מדינה שהיא תהיה מדינה עם, עם, עם רוח, מדינה עם ערכים, מדינה עם, עם ערכים של תורה, עם מוסר של תורה, עם צבא של דוד המלך, הדינו העצני, עם, עם ממשלה שהיא ממשלה של, של, של שלמה המלך ו, ו, ודוד המלך, איזה מנהיגים, איזה... מה שזה אמור להיות, מה שזה יכול להיות, מה שזה היה, מה שזה צריך להיות. זה מה שקורה פה עכשיו. מפחיד. קודם כל, המילה הלכה מפחידה, כי הלכה היא תמיד הביטוי המאוד כאילו החונק והמפחיד והמאיים, שתסגרו לנו את כל הדברים בשבת ואסור יהיה, וזה נורא מפחיד. לכן אני חושב, קודם כל, לא כדאי ולא נכון להשתמש במדינת הלכה. אני הייתי משתמש בביטוי מדינת אמונה, מדינת מוסר, מדינה מלאה בערכים אלוקיים. ראית הדברים בצורה הזאת, בסוף ברור שמישהו ישאל אותך, רגע, אבל בסוף מה אתה מאמין שיקרה? אחד משמעי, אין מה לעשות, אני מאמין שבסופו של דבר, אולי זה ייקח זמן, הרמב״ם אומר שמלך המשיח, חלק מהתפקידים שלו זה לקבץ את עם ישראל וגם להחזיר אותם לאביהם שבשמיים, זה תהליך ארוך, גם המשיח יהיה שותף לתהליך הזה, כמו שהכל יהיה לפני שהוא יבוא. הוא, אנחנו עוזרים לו, הוא עוזר לנו ואנחנו עוזרים לו לעשות את זה. וברור שאנחנו מאמינים שבסוף, בקצה הדרך, עם ישראל זה הוא, זה מה שמתאים לו, זה גם מה שהוא היה פעם, זה מה שגם הוא יהיה פעם, זה יהיה אורח החיים שלו. ויש הבדל גדול אם אתה משתמש ישר בביטוי, מדינת הלכה, כאילו יש מדינה, וישר אתה יודע, זה נראה לך כמו איראן כזה. כאילו מחר יוצא חוק, כל האנשים פה הם רעלה כזאת, וככה זה נתפס. וזה לא נכון, כי אנחנו לא הולכים בכוח, אין כפייה דתית לפי התורה. אנחנו לא הולכים להשליט את זה בכוח. יש בחירה חופשית לכל אדם. אנחנו מאמינים שזה שם, אנשים ירצו את זה. מעצמם אנשים ירצו את זה. אחרי שהם, אתם יודעים שהרב צבי יהודה, כשהיה מגיע אליו מישהו שהיה מתחזק, מה שנקרא, מתחיל לחזור בתשובה, הוא היה אוסר עליו לקיים מצוות. אוסר עליו לקיים מצוות. הוא אמר לו, לא, הוא כבר היה רוצה, כבר קניתי ציצית, הזמנתי תפילין, הוא לא יודע מה. אומר לו, לא, תניח את זה בצד, אל תשים ציצית. הוא אומר, למה? אני רוצה. אומר לו, לא, תברר את האמונה קודם כל לעומק. תבין מה אתה עושה, למה אתה עושה. היה מתחיל תמיד מהכוזרים, מעם ישראל, מאורות ישראל. תבין למה אתה שייך, אתה שייך לעם גדול, לעם מוסרי, לעם ערכי, לעם... איזה מידות יש לעם הזה, איזה חסד, איזה טוב, איזה... ועם ישראל הוא הגילוי של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא גם שורש האמונה לזה שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, כי ההיסטוריה של עם ישראל מראה על ה... על הפלא האלוקי הזה ש... שנמצא פה בתוך אומה ש... ש... שנצחית. ואז, אחרי שאתה מלא באמונה, ומלא בקשר לעם ישראל, ובאמת, אז אתה בסוף, אתה אומר, רגע, אבל אני רוצה כבר לבטא את זה גם במעשים, לא מסתפק לי רק בזה שאני אדם טוב, ואני אהיה חלק מעם ישראל, ואני... וכו' וכו'. אני רוצה גם לראות איך, מה... טוב, בסדר, עכשיו, תתחיל. תתחיל לקיים מצוות, ואז כל המצוות יהיו מכוח זה, תחפש בכל מצווה מה הערך שלה, מה המשמעות שלה, לא סתם לעשות חוקים, חוקים, לעשות, לעשות, לעשות. חלק מהעזיבה של התורה הייתה בגלל זה, שאמרו לעשות, 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 בלי שום הסבר, למה, מה המשמעות, מה? בסוף אתה, שאנשים לא אוהבים לעשות דברים סתם, שהם לא זה.
אני יכול להגיד לך, אני
לא, זה יגיע רק בדרכי נועם. זה יגיע מזה שכמו שהמפה שלי בצבא ראה את החברים, איך הם מתנהגים, איך הם חיים, סיים את השירות, התחיל לשאול את עצמו כל מיני שאלות וכל מיני דברים, אני מכיר עוד כמה אנשים כאלה, יש לי גם גיס כזה שככה ככה חזר בתשובה, גדל במקום חילוני לגמרי, בירושלים, בבית ספר חילוני, הכל. היה ממקף, היה מתק של בן אישים בצבא, ראה אותם, ראה איך הם משלבים, איך הם חיילים טובים, ואיך הם גם מתפללים וגם לומדים בשעות הפנאי, וגם איך הם מתנהגים ואיך הם מתנהלים וכל זה. אמרתי, בוא, זה משהו אחר, צריך להבין מה הולך פה. ואז הוא התחיל להגיע לישיבה, בהתחלה ביקורים קטנים, אחר כך שבוע, אחר כך הוא בא לחודש, חופשת סימסטר, כל זה היה מגיע, מתעניין, לומד, שואל, סוף, הבין שזה דרך האמת. אז אתה חי, ורואים אותך בתור בסופר, ורואים אותך עולה לאוטובוס, ורואים אותך בצבא, ורואים אותך במקום עבודה, ורואים אותך. אתה, ואם מישהו שואל שאלה, אתה, יש לך מה לענות, יש לך מה להגיד. ואז, לאט לאט, לא ברעש, ולא בכוח, ולא בכפייה, ולא בשום דבר. אלא בהסברה. כותבים דברים, מסבירים, מארגנים שיעורים, למי שרוצה, לא שום דבר, למי שרוצה. אנשים באים ומקשיבים ושומעים, אתה עושה בכוח, הם מתנגדים, אבל אם אתה בא בטוב, בלי מחויבות, שום דבר, תשאר עם החיים שלך כמו שהם, בוא תקשיב, בוא תשמע, בוא נלמד ביחד, בוא. אז כלומר, זה שאתה אומר, אני חי ככה, אני מאמין שדרך חיים נכונה, ואני גם מאמין שעם ישראל הוא כזה, עם ישראל גם היה כזה פעם, עם ישראל הוא עם מאמין, הוא בן של השם. הוא אוהב את השם, והוא אוהב מלא, הוא גם אוהב את המצוות שלו. ולכן אני מאמין שזה גם בסוף, במוקדם ומאוחר, זה גם מה שיהיה, אבל אני לא מתכוון לעשות את זה בכוח. ואני לא רוצה להפחיד, אני לא מפחד מהאמת, ואני חי את האמת, ואנשים רואים אותי, ואני מי שאני, ואני אומר את מה שאני, איפה שאני צריך, איפה ששואלים אותי, איפה שאפשרות. אבל אני אומר את זה בצורה כזאת, שאנשים נפתח להם משהו בפנים כדי לעצור אולי את אמירות של החיים שלהם, ולשאול את עצמם קצת שאלות, ולחשוב עוד פעם. טוב, אז זה ככה בקווים כלליים, כמובן יש פה הרבה מה ללמוד ככה לאט לאט, בפנים, כל מילה, כל שורה, אבל בסדר, אנחנו תואמים ככה פה, בעזרת השם, עיקרי הדברים. נשאר כל...